אנחנו הגענו לעמוד 78, פחות או יותר. אנחנו באמצע הפרק של הבג יעולה, שכפי שראינו בפעם הקודמת, עסקנו בסוגיית הקימה קימה, ואמרנו שנתקדם לחלק השני בפרק הזה, שכבר בעצם עסקנו בו, אבל רק לראות אותו בצורה יותר מסודרת, שהקימה קימה של הגאולה, והוא לא רק ממד של זמן, אלא ממד של תרבות, יחסי הכוחות, כל מה שדיברנו כאן. ושני השלבים המרכזיים של הקימה קימה, זה כפי שמופיע כאן בכותרת, גאולת הגוף ואחר כך גאולת הרוח. מי שזוכר, אז שהזכרנו את פרשיית הגאולה בפרק למד בספר דברים, בפרשת ניצבים, אז שם ראינו שישנם, שתהיינה שתי תשובות, נכון? תהיה תשובה כשאנחנו עדיין בחוץ לארץ, ותהיה תשובה כשנגיע לארץ, ואז תופיע התשובה בשלב השני. ואמרנו שאנחנו צריכים לפתוח את זה, כמו שראינו אחר כך בספר יחזקאל וכו' וכו'. אז עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה הזאת, ונראה קצת מקורות בסוגיה הזאת. אז בואו נחזור לפסוקים בעמוד 78 למטה. כמו שראינו, הנציב קורא לפרשייה הזאת נבואה ברורה כיצד תופיע הגאולה. ובואו נחזור שוב אל הפסוקים. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, שורה שלישית מלמטה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, כל זה כשאנחנו בגלות, זה הפסוקים שקדמו לפסוקים האלה, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שם. אם כן תהיה, אני מנסה לצטט את הפסוק בצורה מדויקת, בחוץ לארץ, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שם, מה יהיה? תהיה השבה אל הלבב. אני בכוונה מדייק במילים. והשבות אל לבביך. תהיה איזושהי השבה אל הלבב. בסדר. ואז ההשבה אל הלבב הזו, היא תגרור בעקבותיה, כשאנחנו עדיין בגויים בחוץ לארץ בגלות, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, או ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. אם כן, מה יקרה, או איזה תשובה תהיה כשאנחנו עדיין בכל הגויים? תהיה שיבה עד השם אלוקנו, ואנחנו נשמע בקולו, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, תכף נראה מה זה אומר, בכל לבבך ובכל נפשך. בסדר. ואז ושב השם אלוהיך את שבותיך, או את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל הימים שבצך השם אלוהיך שמה, ואז שני הפסוקים של קיבוץ גלויות, כפי שכבר דיברנו בעריכות יחסית. אם כן, אז תהיה שיבה אל הארץ, ואז אני מדלג, ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. נדלג על הפסוק הבא, ואתה תשוב, ושמעת בכל השם, ועשית את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום. אם כן, לכאורה, תרף נראה חלק מהמפרשים שעומדים על זה, שלכאורה הפסוק האחרון, ואתה תשוב ושמעת בכל השם וכו', הוא לכאורה מיותר. כי לכאורה הוא מקביל לפסוק שקראנו לפני שנגיע אל הארץ, והשבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו וכו'. אם כן, מה ההבדל בין התשובה הראשונה שתהיה בגלות, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך וכו', לבין התשובה השנייה שתהיה כשאחרי שנגיע לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימול את לבבנו, ואז ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. מה ההבדל בין התשובה בגלות לתשובה בארץ ישראל? זה גם קשור לסוגיה שפתחנו אותה בדקות האחרונות בפעם האחרונה, האם הגאולה תלויה בתשובה? אז ראינו שלא. נו, אבל כאן כתוב מפורש, לכאורה, שוושבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוהיך. כל זה עדיין בגלות. אז מה המשמעות של התשובה הזאת, ומה המשמעות של התשובה השנייה? אז יש לפנינו בעמוד 79 למטה, וגם בעמוד 80 ולאחר מכן, יש לפנינו כמה מהמפרשים שעסקו בשאלות האלה. בואו נתחיל בכלי יקר. אחרי זה נראה פירוש רב פנינים, שהוא בעצם ליקוד של כ-70 מפרשים, שהייתי אומר, מסחרן בין כולם, ובעצם מסביר כך את הפסוקים. אבל בואו נתחיל בכלי יקר, דברים יותר פשוטים. הכלי יקר שואל כמה שאלות, חלק מהשאלות מה ששאלנו, מה המשמעות של הכפילות הזאת, אפשר גם לדק פה בתוך הפסוקים, יש כאן כמה הבדלים, אבל בואו נראה כבר את השאלות מכוח התשובות. אומר הכלי יקר כך, וזהו המכוון בפרשה זו, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, איזה דברים? הברכה והכללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבביך. זאת אומרת, עם ישראל בגלות, הפסוקים שקדמו לפרשייה הזאת זה פסוקים שעם ישראל סובל סבל נוראי בגלות, הכללות מגיעות, בקיצור הפורניות של פרשת בחוקותיו וכתבו מתממשות בהיסטוריה שלנו בצורה מעשית. ואז כשעם ישראל סובל את כל הרעות האלה, את כל הצרות האלה, את כל האיסורים האלה ואת כל הקשיים האלה וכו', ואז מה זה והשבות אל לבביך? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה, ולענינו כאן הפסוקים שקדמו, אולי נקרא את הפסוקים, יש תנ"ך רגע פה? יש, סליחה. אז כדאי לקרוא את הפסוקים, פסוקים אולי מהקשים בתורה, הפסוקים האלה. סוף פרק כ"ט ספר דברים, הנה בדיוק נפתח. טוב, דברים קשים, אני מתלבט איפה להתחיל, אבל... נתחיל נגיד בפרק כ"ט פסוק י"ח. והיה בשומו, כשעם ישראל שומע את דברי העלה הזאת, דברי הכללה, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אלך וכו'. ואז אומר הכתוב, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם וקינתו באיש ההוא. אני מדלק קצת, הוא מחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדלו השם לרעה מכל שבטי ישראל. ואז, ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יקרו מאחריכם וכו', וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה שחילה השם בה. כל הצרות והיסורים שם ישראל עובר, גלות, חורבן, יש לנו שהשואה גם רמוזה פה וכו'. ואז חס ושלום רואים את ארץ ישראל חרבה ושוממה, ועם ישראל סובל סבל גדול בגלות. מדלק טיפה. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה? ואז ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, כך אומרים הגויים עלינו, אשר קראת עמם והוציא אותם ארץ מצרים, והלכו ויעבדו אלוהים אחרים וכו' וכו'. ואיחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, ויתשם מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצב גדול, ואשליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לשם אלוקנו, הנגלות לנו בננו, וכו'. ואז, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, על מה מדובר? איזה ברכה? מדובר על הכללה, אלא ההבטחה של התורה, שהיה ואם שמוע תשמעו נתתי ברכה, אם לא תשמעו כללה וכו'. אז היה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, כלומר כשההבטחה האלוקית, אם נלך בדרך השם תופיע ברכה, ואם חד ושלום להפך תופיע כללה, אז הוכח במציאות שזה נכון, הנה כאן זה כללת הכללות אם אפשר לומר. ואז והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, כלומר כל מה שהתורה אמרה, אם שמעו תשמעו, לא שמעו תשמעו, הברכה והכללה, שבפועל מה שכאן מדובר זאת הכללה, אשר נתתי לפניך, ואז, והשבות אל לבביך. מה זה והשבות אל לבביך? אומר הכלי יקר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה וכו', והשבות אל לבביך, שתחשוב בלבבך דבר. מה תחשוב? אם כן, והשבות אל לבביך זה בכלל לא קשור לתשובה. אלא שעם ישראל ישיב אל לבבו, ישיב אל ליבו, ואומר רגע, מה קורה איתנו בעצם? מה קורה פה? והשבותה אל לבביך, שתחשוב בלבבך דבר. איזה דבר? המשך הפסוק. ומהו הדבר? אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. זאת אומרת, עם ישראל נמצא בעומק הצרות, בעומק החושך, בעומק הכללה, בעומק האיסורים, והוא עכשיו חושב, אומר, רגע, אם הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הכללה הזאת, ידיח אותנו ממנו, חד ושלום. זה הפסוק, נכון? אני חוזר שוב לפסוק. והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. ועם ישראל ישיב לליבו, שהקדוש ברוך הוא הדיח אותנו מארץ ישראל, חורבן ירושלים, חורבן המלכות, גלות, צרות בגלות, כללת הגלות וכו'. אז והשבות האלה לבביך, מה השבות האלה לבביך אומר כלי יקר? בכל הגויים אשר הדיחה השם לא יחש שמה. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא הדיח אותנו ממנו, כמו אבא חס ושלום, שזרק את בנו ויותר לא רוצה לראות את בנו. אם אפשר לומר, אני אומר את זה בצורה, בשפה של השיעור הזה, בתחילת השיעור הזה, הבן שבבן כל כך קלקל, שהאבא שבבן כבר לא יכול להופיע, ולכן האבא זרק את הבן. וידיחך השם אלוהיך, וכו'. אז והיה, והשבות האלה לבביך, זאת אומרת, שתחשוב בלבבך דבר, ומהו הדבר אשר ידיחך השם אלוהיך שמה? זאת אומרת, כי תחשוב שהשם אלוהיך ידיחך מן המצוות, בכוונה ועצם וראשונה, כי אינו חפץ לא בך, ולא בשמירת מצוותיך עוד, ועל ידי זה תתייאש מן התשובה, חד ושלום. כי בכל הכללה היא תהיה כל כך חמורה, שכבר לא נאמין שבעצם יש איזה תקנה. הבן שבבן כל כך קלקל שכבר אבא שבבן לא יכול להיחשף דרך הקלקול הזה. למה? כי תאמר, לו חפץ השם בנו, לא תקרנה אותנו כאלה מידו יתברך. אני חושב שאולי הדוגמה, לצערנו הרב, ההיסטורית הטובה ביותר זה באמת השואה. מישהו ראה פעם, אבא ככה עושה לבניו? וכו'. אז והיה, עוד פעם, והיה כי תבוא עליך הכללה, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה בך והכללה, וכו'. והשבות האלה בבך, מה זה והשבות האלה בבך לפי הכלי יקר? ועד אתה יכול להגיע למסקנה, לחשוב, בכל הגויים אשר ידיחך השם לך שמה, שאתה נמצא בכל הגויים, ותוקף הכללה, שהקדוש ברוך הוא כביכול כבר הדיח אותך לגמרי, וכבר הוא לא, בכלל לא רוצה קשר עם עם ישראל. חס ושלום, אין מה שאמרה הנצרות, שאלוהים התייאש מהנבחרת שהוא ברא, ולכן הוא בחר לו נבחרת חדשה, שם עם ישראל של הבית של ההיסטוריה. הנוצרים, כך הם סברו. חס ושלום. ואז מה יהיה? בשלב הזה שנעלה לבבנו את המחשבה, שמתוקף הצרות והכללה, שהקדוש ברוך הוא הדיח אותנו לגמרי, וכבר התייאש מאיתנו לגמרי, אז ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. אנחנו נראה בהמשך, בכל התנ"ך כולו ובדברי חכמים, שיש חילוק בין עד לבין אל. ושבת עד השם אלוהיך, ושבת אל השם אלוהיך. למשל, אני אקח אולי רק דוגמה פשוטה. אחד יצא מראשון לציון. מתקשר תל אביבה, איפה אתה, בני היקר? אומר לה, הגעתי עד מכון מאיר. אפשרות שנייה, הגעתי אל מכון מאיר. מה ההבדל בין עד לבין אל? בפנים ובחוץ. כלומר, עד ולא עד בכלל, בחוץ. הגעתי עד מכון מאיר, זה לא אומר שנכנסתי פנימה. בסדר? אל, זה כבר אני בפנים. נכון? עכשיו, אנחנו נראה בהמשך, או שזה יהיה שיעורי בית, שיש מאמר שלם של הרב ציודה בספר לנתיבות ישראל, שהוא מלקט ליקוטים מהתורה, מהנביאים, מחזל, מראשונים ואחרונים, שהחילוק הזה בין עד לאל הוא חילוק מאוד עקרוני בכל התנ"ך כולו ובכל דברי חז"ל כולם. זאת אומרת, זה לא איזה הדגשה נקודתית. כשהתורה אומרת עד, היא אומרת עד ולא עד בכלל. כשהתורה אומרת אל, זה אל ואל בכלל. עד מכון מאיר אני מבחוץ, כמו שאמרת, אל מכון מאיר אני כבר בפנים. אז כאן, בשלב הראשון, ושבת עד השם אלוהיך. לא כתוב ושבת אל. זאת אומרת, מה זה מבחוץ יחסית? כלומר, לא נכנסנו עדיין פנימה, מה זה אומר? אומר הכלי יקר, על זה אמר שאתה חושב טועה על השם, ואין הדבר כן, שחד ושלום ידיחך בכל הגויים, וכבר לא חפץ בך בכלל, והתייאש ממך, וחד ושלום מת עם ישראל, והקדוש ברוך הוא בכה כביכול באיזה עם חדש, חד ושלום הנצרות צדקה. על זה אמר שאתה חושב טועה על השם, ואין הדבר כן, אלא במצוותיך חפץ מאוד לעולם, ובזה ייבחן הדבר, תראו את המשפט הזה, במה שאמר ושבת עד השם, נראה בהמשך את הדיוקים מה זה עד השם ולא עד בכלל, כי מיד כאשר תגמור בלבך לשוב בתשובה שלמה עד השם, התשובה בשלב הראשון היא תהיה תשובה בלב, תרף אני אקרא את ההמשך, לא תשובה במעשים בפועל. זאת אומרת, אפילו הייתי אומר, אם נקצין רגע את דברי כלי יקר, אותה המחשבה שחשבת שהקדוש ברוך הוא עזב אותך וידיחך וזנח אותך וכבר לא מאמין בך וכבר אין סיכוי ונגמר עם ישראל, מת עם ישראל חד ושלום, על המחשבה המקולקלת הזאת אתה תעשה תשובה. ושבת עד השם לא יכול, רגע, בעצם השם לא עזב אותנו, השם לא ידיח אותנו, הוא עוד לא התייאש מאיתנו, הוא חפץ בנו, יש לנו סיכוי. אלא במצוותיך חפץ מאוד לעולם, ובזה ייבחן הדבר במה שאמר ושבת עד השם אלוהיך, כי מיד כאשר תגמור בלבך לשוב בתשובה שלמה עד השם, אף על פי שעדיין לא עשית הדבר הראוי לעשות בפועל, אם כן המחשבה הזאת תהיה מחשבת הלב, התשובה הזאת צריכה תהיה תשובת הלב, או תשובת המחשבה, אבל לא תשובת המעשים, עד ולא עד בכלל. וחוץ מזה, מה נאמר בפסוק הקודם? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, תכף נאמר זאת המילה בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, בכל לבבך ובכל נפשך, כאן לא כתוב, בפסוק הזה, ועשית את מצוותיו, מה שאין כן בפסוק לאחר מכן, ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו. פה בפסוק הזה לא כתוב ועשית כל מצוותיו. פה כתוב באופן כללי, ושבת את השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום. האם אנחנו נעשה את המעשים אשר אנוכי מצווך היום? לא. אז התשובה בכל הלבב ובכל הנפש היא תהיה ביחס למה? היא תהיה ביחס להכרה שלא עזב הקדוש ברוך הוא את עמו. היא תהיה תשובת המחשבה, היא תהיה תשובת הלב, היא לא תהיה תשובת המעשים, עד ולא עד בכלל. כלי יקר, תכף נראה את הרב פנימי יותר מפרט את זה. כי מיד כאשר תגמור בלבך לשוב בתשובה שלמה עד השם, אף על פי שעדיין לא עשית הדבר הראוי להיעשות בפועל, שהרי לא נאמר כאן עדיין ועשית את כל מצוותיו, כמו שאמר בסמוך, לאחר שאנחנו נעלה לארץ ישראל וכו' ושב את שבותך, אז כבר יהיה עשיית המצוות בפועל. בזה הורה באצבע לומר, ראה איך אתה טועה בדעתך, שאתה חושב שדיחך שמלך השם אבית יש ממך חס ושלום לגמרי. כי לא זו, לא רק שבמצוותיך חפץ מאוד, אלא אפילו תכף שתשוב עד השם, ולא עד, עד, עד ועד בכלל. ושמעת בקולו, ככל אשר נוחים צווך היום בכל לבך ובכל נפשך, זאת אומרת, הוא עוד ביטוי של הכלי יקר, שעיקר השמיעה בקול השם היא בכל לבבך, לבד, רק בכל לבבך, שיראה השם בך סימני טהרה, שנכון לבך אל השם. אף על פי שבפועל. עכשיו, המניעה היא שלא תוכל לעשות בפועל כל מצוותיו. דרך אגב, כולנו מכירים את הגמרא, שהאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת או לא? מקודשת. שמה? יראה תשובה בליבו. רגע, אבל הוא לא עשה תשובה. חבר'ה, זה דיני גיטין וקידושין, זה לא מצחיק הסיפור הזה. היא מקודשת, חד ושלום, היא מזונה, היא עברה זנות. ואם האדם הזה הוא כהן, והוא מגרש את אשתו, אז זה בעיה. לא יכול להתחתן אחרי זה עם רווקה. כהן. סליחה, עם גרושה. כהן. אז זה לא מצחיק, זה דיני אשת איש. זה לא כאן איזה דרשה. האומר לי אישה, רד מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. טוב, יאללה, מה אכפת לנו שתהיה מקודשת מספק. לא. זה שהיא מקודשת, יש נפקא מינה חמורה לדבר הזה. שאם היא זנתה, יש אשת איש שזנתה. זה לא דברים מצחיקים. היא צריכה גט. למה? על מנת שאני צדיק גמור, שמא ערער תשובה בליבו. אבל עדיין לא עשה תשובה. צילמנו אותו בווידאו שהוא ממש לא עשה תשובה. אולי להפך מזה. לא משנה. שמא ערער תשובה בליבו. מכן, מה אנחנו רואים? שמחשבת הלב, הרצון של האדם, המחשבה שלו, השאיפה שלו, לאן הוא רוצה להגיע? זה העיקר. ברור שצריך לממש בפועל את הרצון ואת המחשבה. אנחנו לא אומרים שלא, אנחנו לא מזלזלים במעשים, אבל שורש המעשים, יסוד המעשים, מקור המעשים, הוא מתחיל בלב. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה לראות בנו כשאנחנו עדיין וידיחך בכל הגויים אשר אתה שם? מה הקדוש רוצה לראות מאיתנו? אומר הכלי יקר, רוצה לראות מאיתנו סימני טהרה, שלא חס ושלום נהפוך להיות כמשל נוצרים שעזב הקדוש ברוך הוא את עמו, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום התייאש מעם ישראל, שאבא שבבן כבר לא אפשרי להופיע בבן שבבן שסרח. לא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז ושבת עד השם אלוהיך ולא עד ועד בכלל. ולכן אתה תשוב בלב. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, לא כתוב ועשית ככל מצוותיו, אלא ככל אשר אנוכי מצווך היום, בכל לבבך ובכל נפשך, מבחינת הרצון, מבחינת השייכות, מבחינת המחשבה, מבחינת השאיפה, אבל לא מבחינת המעשים בפועל. כלי יקר, לא תגידו אני אומר את זה, כלי יקר. שעיקר השמיע בקול השם היא בכל לבבך, רחמנא ליבא בעי. הקב"ה הוא רוצה את הלב, הוא רוצה את הרצון, הוא רוצה את השאיפה, הוא רוצה את השייכות, הוא רוצה את ההזדהות. מכוח כל הממד הפנימי הזה, יופיעו הביטויים המעשיים. בעזרת השם, ברור, אנחנו לא מדלגים על הביטויים המעשיים. אבל הכל מתחיל מרחמן עלי בבאה. אז הקדוש ברוך הוא יראה בנו סימני טהרה, נראה בהמשך שגם למאן דאמר, מישהו כאן הזכיר בשבוע שעבר, שגם למאן דאמר שצריכה להיות תשובה, זה תשובה ביחס לחטא שחטאנו. שזה סימני טהרה. שזה לאו דווקא קיום מצוות, תשובה במובן השגרתי הרגיל של קיום מצוות, אלא תשובה ביחס לחטא שפגמנו. מה פגמנו? כל זה אנחנו נראה בהמשך. מה פגמנו? והם עשו ארץ חמדה? אז נראה שתתחיל איזושהי התעוררות לתשובה לארץ, שיבה לארץ, והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. וכו'. אבל נעזור רגע את השלב הזה. ומכל מקום תכף ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך. וכו' וכו'. ומעל השם אלוהיך את לבבך אחרי שנגיע לכאן. שיתן בלבך לעובדו מאהבה, לא מהירה. ולכן צריך קודם כל את תשובת הלב, אחר כך תשובת המעשים, שתהיה מאהבה ולא מהירה בלבד. מדלג לקטע האחרון, הנה מאז תהיה מוכן לעשות כל מצוות השם בשמחה גם בפועל. זהו שאמר, ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו, זה בשלב השני. ועל ידי ביאור זה נתיישבו הרבה ספקות, בכל המשך פרשה זו כמבואר לכל מבין במעט התבוננו. נותן לכאן דבר כלי יקר. על גבי זה מוסיף הרב פנינים. תראו. הרב פנינים הזה, הרב פנינים זה פירוש, כמו שאמרנו, ליקוד של כ-70 פירושים שמופיע בחלק מההרצאות של מקראות גדולות. דברים פשוטים ונפלאים. והתחיל ואמר, הוא אומר הליקוד הזה, והתחיל ואמר, והשבותה אל לבביך. רוצה לומר, שנשיב אל לבבינו. לכן גם צריך לדייק, והשבותה אל לבביך, ההשבה הראשונה תהיה ללב, לרצון, למחשבה, לא במעשים בפועל. והשבותה אל, רק אל הלב. אל כולל הלב. אבל עד לא כולל המעשים. אל זה כולל את הלב פנימה, אבל לא את המעשים. נכון, המעשים צריכים להופיע אחרי הלבבות, אחרי המעשים, אחרי הלבבות הם משכו המעשים. מתוך שאני מבין ורוצה ושייך ומזדהה, אני אמור לפעול את הפעולות. זה המצב אופטימלי. המצב לא אופטימלי אחרי המעשים משכו הלבבות. המצב אופטימלי אחרי הלבבות הם משכו המעשים. נכון? אז אומר רב פנינים, את רוצה לומר מה זה והשבותה לאביך בשלב הראשון, שנשיב אל לבבנו באמת וישר, כי השם אלוקנו הוא אשר ידיחנו שמה בין הגויים. ולא מקרה הוא קרא לנו. אלא באמת כל דברי הברכה והכללה שאגב אנחנו מבטיח בתורתו מתקיימים. הנה, זה לא מקרה, זה לא איזה צורר שקם עלינו לחלותנו ואנחנו חלשים אז הוא מנצל את המצב, אלא הכל בהשגחת השם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה מדויקת. אם כן, לא מקרה קרא לנו. ועל ידי כך נתעורר אל התשובה, וזה שאמר ושבת עד השם אלוהיך, ולהיות ההתחלות קשות. דרך אגב, מה המקור בתוספות על פי גמרא לביטוי, סוגריים של דקה, כל ההתחלות קשות. מה המקור? בלתי צפוי. חז"ל אמרו שאדם שבא לבקר את החולה, לוקח ממנו 1/60. שואל תוספות, יבואו 60, מתרפא החולה. נו, ואנחנו רואים שבאים 60 לבקר את החולה, והוא לא מתרפא. יהיה לה עונה תוספות, שכל אחד לוקח, נו, 1/60, מה שנשאר. יוצא שהראשון לקח הכי הרבה. אומר תוספות, כל ההתחלות קשות. תוספות. זה אחד המקורות לכל התחלות קשות. לא ברצינות. בכל אופן, אם כן. אז אומר בעל הרב פנינים, ולהיות ההתחלות קשות, נכון, גם בפיזיקה, לעבור ממצב תנועה למצב תנועה יותר חזקה, צריך להשקיע פחות אנרגיה, זה פחות קשה, מאשר לעבור ממצב מנוחה למצב תנועה. המעבר מסטטיות, מפסיביות לאקטיביות, הוא דורש הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר מאמץ, מאשר מאקטיביות רמה 5 לאקטיביות רמה 100. עובדה, חוק פיזיקלי פשוט. אז ולהיות ההתחלות קשות, כשאנחנו עדיין בגלות, ועל ידי כך, סליחה, ובפרט ביותם עדיין בארץ לא להם, אז התנאים האופטימליים לא נמצאים. ואין ידם השגת לשמירת המצוות כתיקונם בשלמות. עכשיו עוד דיוק של בעל רפנינים. אמר ושמעת בקולו, זה הפעם הראשונה, והשבות אל לבביך שיבת הלב. מה היא תהיה שיבת הלב הזאת שלא מקרה? זה השבה אל הלב, רק אל הלב. ואז אומר הפסוק, ושבת עד השם אלוהיך, והפסוק, ככל אשר אנוכי מצווך היום. מה זה ככל? לא כתוב כל, ועשית כל מצווה. ככל. ככל זה כמו כל. אבל כמו? לא כל. עוד פעם, מה הפסוק אומר? בשלב הראשון. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי. לא כתוב ועשית כל מצוותיו, כמו שכתוב בפעם השנייה. נכון, בפעם השנייה כתוב, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. שם אין כף הדמיון, ככל. ועשית כל. אבל כאן כתוב, ככל, אומר הפירוש רפנינים, תראו. ולהיות ההתחלות קשות, ובפרט ביותם הם עדיין בארץ עולהם, ואין אדם השגת לשמירת המצוות כתיקונן בשלמות, אמר ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, ככל אשר, ולא כל אשר, ולא זכר כאן עשיית המצוות או שמירתן, בניגוד לפעם הבאה, השנייה, אלא רק שמיעת קול לבד. זה כמו אחד מגיע למכון מאיר, אז הוא, ושמעת בקול השם אלוהיך, שומע את הקולות. וכל העם רואים את הקולות. נכנס לכיתת אמונה, שומע את הקולות. יפה. יוצא מהשיעור, לא בטוח שהוא מתנהג בפועל על פי הקולות שהוא שמע. נכון? אז תראו כמה דיוקים יש פה כבר. א', השווה אל הלב ולא אל המעשים. ב', עד ולא אל. ג', כחול ולא קול. ב', ושמעת בקולו, לא כתוב, ועשית את מצוותיו, ושמעת בקולו, הקול זה יותר הרעיון. הכל, אבל לא תמיד כשאנחנו שומעים בכל, אנחנו מבצעים בפועל את הכל הזה. וכו'. ולא זכר כאן עשיית המצוות או שמירתן, רק שמיעת כל לבד. ובאומרו ושב השם אלוהיך את שבותך, תראו איזה יופי, כיוון בו, כי תחילה הוא יתברך ישוב עליהם כמעין שובם אליו. חזרנו קצת, הקדוש ברוך הוא יחזור אלינו קצת. הוא לא ישפיע עלינו עדיין קדושה, עדיין לא ירד מהמקדש מהשמיים ובין ילדינו. עדיין לא תהיה רק עוד שנייה, לא תהיה מציאות של תהליך תשובה, במובן הקלאסי של המילה תשובה, של תורה ומצוות וכו'. במובן כן, הרגיל של הביטוי הזה. אלא כמו שאנחנו שבנו קצת, שבנו אל הלב ולא אל המעשים, עד ולא עד בכלל, ככל ולא כל, בכל ולא במעשה וכו' וכו'. אז כיוון בו, כי תחילה הוא יתברך ישוב עליהם מעין שובם אליו, כי כפי חולשת תשובתם בראשיתה, עד ולא עד בכלל, בלב וכו', התנסה לעומתם בשובו עליהם שיבה חלושה בלתי מספקת להוציאה מהגלות, אלא שירחמם שם ביותם בארץ לא להם. ואולם אחרי השבותו להם את המידה, יוסיף מן דילה בתורת חסד גמור, וזה אומרו ושב וקיבצך, וכו' וכו'. כן, אנחנו רואים לפי שני הפירושים האלה כדוגמה, שגם פרשיית הגאולה שמדברת על שתי תשובות, צריך לשים לב מה התורה אומרת בכל אחת מהתשובות. התשובה הראשונה היא תהיה יותר תשובה רעיונית, תשובה רצונית, תשובה בלב, לא תשובה במעשה. בעיקר, אם נלך לפי הכלי יקר, תשובה כל כך ראשונית, שהיא בעצם לא להתייאש. תשובה מהייאוש. זה הכל. עוד לא עשה טוב בכלל. אלא רק פשוט לא להתייאש. זה הכל. אחר כך, מכוח זה, הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו לארצנו, ואז יתחיל תהליך התשובה השני. מי שזוכר את חזון העצמות היבשות, שמופיע גם בעמוד 81, אז שם גם שמנו לב שהקב"ה אומר לחזקאל שהכל יהיה בנבואה אחת, נכון שהעצמות מתקבצות וקרה מהם אור, גידים, ובשר ורוח וכו', וכשזה קורה בפועל, שני שלבים. בשלב הראשון העצמות מתקבצות וקיבלנו גוף, הנמשל גוף לאומי, כדעת רחב יהודה, שבאמת השל היה לקיבוץ גלויות וכו', אבל עדיין אין רוח. הרוח היא תופיע רק בשלב השני, כמו שדיברנו. בסדר? אז רק כדי שנזכר בזה בעמוד 81, נקרא ממש חצי דקה. וניבאתי, אמצע עמוד 81, וניבאתי כאשר צוויתי, ואי כל כי נביא, והנה רעש גדול, ותקריבו עצמות עצם על עצמו, וראיתי והנה עליהם גידים, ובשר עליו, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. וכאן כבכל נגמרת נבואה מספר אחת, ואל תקדור בחום יתערב. ואומר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר שם לוקים, בואי הרוח וכו', ובאמת, והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא ימי הרוח, ויחיו ויעמדו וכו'. אם כן, הנה גם פה אנחנו רואים שני שלבים. יש שלב, בואו נחזור לכותרות של השיעור הזה, יש שלב זרע בהמה, יש שלב זרע אדם. למה הלכוד הזה, מה החשיבות שלו, דיברנו, העמקנו, הערכנו וכו'. אבל הנה עוד שני מקורות, מקור אחד בתורה, מקור שני בספר חזקאל. ספר חזקאל עסקנו, בתורה צריך יותר לדייק. עכשיו, שיעורי בית, אם מישהו יבין, אז נוכל לקרוא רשימה ארוכה, אבל אולי כדאי לשיעורי בית. תראו במאמר של הרב ציודה, ששם הוא מסביר, יש שם פרק גדול וארוך, מדינת ישראל כהתקיימות חזון הגאולה או חזון הנביאים, ושם באחד מהפרקים בתוך המאמר הזה, אז הוא אומר בדיוק את החילוק הזה של עד, שזה לא עד בכלל, ואל, שזה אם. אם כל הביטויים המעשים בפועל. כן. והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. זאת אומרת, אתה שואל ככה, האם זה אנטישמיות? האם זה בעיות כלכליות, ביטחוניות או אחרות? והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. הקדוש ברוך הוא יזרים רוח, אחת הפלאות בתקופתו של הרצל, זה שאיך בכל העולם באותה התקופה התחילה ההתעוררות הזאת. תשאל יהודים שעלו מאתיופיה. מה גרם לכם לעלות מאתיופיה? אני שאלתי כמה פעמים. אתה שאלת פעם את הסבא והסבתא או את ההורים? ההורים או הסבא והסבתא? שניהם. מה גרם להם לעלות? ארץ ישראל. אבל למה עכשיו ולא לפני 200 שנה? לא ידעו. יום אחד קמו, נכון? תעדכן אותי אם אני טועה. יום אחד קמו, הולכים לירושלים. נכון או לא? יפה. יש מקרובי משפחתך שלא הגיעו לארץ, שמתו בדרך ממחלות, משודדים, מצרות? מי? דרך סודן. מי? קרובי משפחה? ולמרות זאת. כלומר, ידעו שלמרות שילכו ברגל לירושלים, עם כל מה שכרוך בזה, וימותו חלק המשפחה בדרך, ולא הייתה במחאות שום סיבה לעזוב דווקא עכשיו את אתיופיה. היינו יכולים לעשות לכאורה לפני 200 שנה ולכאורה עוד 200 שנה. מה קרה עכשיו? יערה עלינו רוח ממרום. אני אומר לכם, אני בדקתי את הסוגיה הזאת. בפרט של יהדות אתיופיה, כי זאת, אפשר לומר, הגאולה האחרונה במחאות, שאנחנו, הצעירים במחאות, רואים מול העיניים שלנו ברוך השם. מה הסיבה? תשובה? אין סיבה. מה? בעזרת השם. כן, וחזרתי. לא, אבל האחרונה, כלומר, זהו, כל היהודים מקווה פה כבר. זהו, גמרנו עם זה. בעזרת השם. אבל נכון, אין סיבה. אין סיבה. מילא היהודים באירופה אחרי השואה, אתה יכול להגיד, אחרי השואה, סיבת הסיבות. אבל רוב הגלויות הם לא באו כי היה איזה משהו מיוחד. נכון שהיה משפט דרייפוס והיה פוגרומים שיותר חידדו את הדבר, הדגישו את הדבר, וכו' וכו', אבל יערה עלינו רוח ממרום, אז באמת אין סיבה. אין סיבה, כלומר, אין סיבה מיוחדת יוצאת דופן שבגללה פתאום זה יתעורר דווקא בדורות האלה. אלא כמו שאור החיים הקדוש כותב, והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם, כמו שהגר"א כותב, ויערה עלינו רוח ממרום. ודרך אגב, והפלא הגדול, שזה הצליח. זה היה חסר סיכוי לחלוטין, כמו שדיברנו פה בכמה משהו. טוב, אז הנה אנחנו רואים כאן כבר שני מקורות, מקור אחד בתורה, מקור אחד בנביא, ספציפית על הסוגיה הזאת של שני שלבים לגאולת ישראל. ממש, שני שלבים. השלב הראשון, השלב היותר חומרי, לאומי, נקרא לו חילוני, יותר נקרא זה בניין הגוף, מה שנקרא משיח בן יוסף, נראה בהמשך, והשלב השני הוא יותר הבניין הרוחני. עוד כמה מקורות בהקשר הזה, חלק ראינו. אני מתלבט אם לדלג, למרות שיש פה דברים חשובים. תסתכלו למשל, בעמוד 82, באמצע העמוד לקראת החצי התחתון, ואף בסדר תפילת 18. רואים את זה? אז בסידור אוצר התפילות, בפירוש עץ יוסף, שהוא פירוש גם על דרך הסוד, אז על ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו, הרי יש שתי ברכות גאולה. נכון, גואל ישראל, מקבץ נתחי עמו ישראל. וכו'. אז הוא מביא, וכתוב בסידור שערי שמיים. יש לספק, כלומר להסתפק, שערי שאלנו הגאולה בברכה השביעית, ברכת גואל ישראל, ולמה שנאו כאן בברכת קיבוץ גלויות? דרך אגב, אתם זוכרים מה דייקנו על ברכת קיבוץ גלויות? מקבץ, נדחה עמו ישראל. מי יעשה את הנדחים? מי יקבץ את הנדחים האלה? המלך המשיח. אז זה הקיבוץ הגלויות שיקרה בשלב השני. שהמלך המשיח עתיד לבנות המקדש וילחם מלחמות ישראל, ועתידים הקורבנות לחזור בימה ושמיטה וכל מה שהרמב״ם אומר בסוף הלכות מלכים. זאת אומרת, הברכה של מקבץ נדחי ישראל, לפי מה שלמדנו, היא ברכה על קיבוץ גלויות שלב ב' של ההיסטוריה, שיעשה על ידי המלך המשיח, שאז יופיע התיקון הרוחני. דרך אגב, לפי זה יוצא, שכשאנחנו מברכים ברכת גואל ישראל ומקבץ נדחי עמו ישראל, אז צריך להתכוון שתי כוונות שונות. מה הכוונות? הנה, תראו. אז אם כן, שואל, וכתוב בסידור שערי שמיים, יש לספק שערי שאלנו הגאולה בברכה או בברכה שביעית, גואל ישראל, ולמה שנאו כאן במקבץ נדחי עמו ישראל? ופירוש הוא זיכרון לברכה, על כוכך יש לדעת, או על כן יש לדעת, כי נתקנו שתי ברכות אלו על שתי גלויות. אחת, גלות הגוף, והשנייה, גלות הנשמה. כי גאולת הנשמה תהיה לאחר גאולת הגופים. עוד מקור אחד בספר יערות דבש למטה, עמוד 82, רבי יונתן אייבשיץ. אז הוא מביא מחלוקת, האם לעתיד לבוא, תעבור רוח תומה מן הארץ, לא תעבור רוח תומה מן הארץ וכו'. ואז הוא אומר כך, אמנם העניין כך, כי ידוע מה שנחלקו חז"ל, עם מימות המשיח יתחילו היהודים שנאמרו בנביאים. איזה יהודים? את רוח התומה אוויר מן הארץ, איך נראה מה זה מימות המשיח. וכו' וכו'. וכהן היהודים אשר יהיה ממש עולם חדש? זה אפשרות אחת. רוח התומה אוויר מן הארץ, נהיה כביכול איזה מדרגה של גן עדן לפני החטא. או מצד שני, או לא, רק כמאמר שמואל שחלק על רב, כמאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אם כן, האם יהיה רק עשרה, תהיה רק עשרה של, או תהיה רק מציאות של עשרה של השיעבוד החומרי? כלומר, כדעת שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא הסרת השיעבוד החומרי, כלומר שיעבוד מלכויות, כלומר אנחנו נעלה לארצנו ונקים מדינתנו ונהיה ריבוניים בארצנו. זו דעת שמואל. לכן בין עולם הזה לימות המשיח אין שום הבדל מבחינה רוחנית. יש הבדל מבחינה לאומית. האם נהיה עצמאים בארצנו ובמדינתנו ובריבונותנו, או שנהיה תחת שלטונם של, 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 של אומות העולם. אז עד שמואל, רק שיעבוד מלכויות, זה מה שישתנה. לא נהיה יותר משועבדים למלכות. מה עם המצב הרוחני? בשלב הראשון המצב הרוחני לא ישתנה. או כדעת רב, לא. ימות המשיח, הוא החתום האוויר מן הארץ, יהיה עולם חדש לגרמה, יהיה תיקון רוחני, תהיה תשובה. הרמב"ם תכף נראה פסק כדעת שמואל, בשני מקומות. אומר רבי נתן אפשי, אז רבים חלקו במחלוקת הזאת של רב ושמואל. הוא אומר רבי נתן אפשי, שורה האחרונה למטה, ובאמת, שניהם אמת. כי תחילה, עמוד 83 למעלה, לא יהיה אלא חירות משעבוד מלכות. כמאמר שמואל. השמואל דיבר על השלב הראשון של הגאולה. ואחר כך יחכה על יהודה ונעל, אחר כך יצאו לפועל דברי רב, לא ייפול דבר מכל מה שנאמר בנביא. השמואל צודק. אבל יש לי גם רב צודק. בשלב הראשון שמואל, בשלב השני רב. או למשל, בספר ישמח משה מביא דברים, מביא דבריו, סליחה, ומבארם בהפטרה, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, למה מתחיל ביעקב ומסיים בישראל, וכולי. שקשה גם כן מה שמתחילה נקת שם יעקב אחר כך ישראל, ותו דקאמר גל השם יעקב ובטרי כתיב גולן השם צבאות שמו קדוש ישראל, משמע שבית הגאולה יקראו בשם ישראל, שורה אחרונה, ונראה לי בזה על פי המבואר כי מתחילה יהיה גאולה וחירות, וכמאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח לשירות מלכויות בלבד, ועדיין יהיה יצר הרע, עם כל המשמעויות שלו, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, ואף על פי כן יהיה צדיקים, אבל יצר רע יבוא שעות נוספות בשלב הראשון. וזו אמיתת התשובה על מה שחטאו. כלומר, והם עשו ארץ חמדה, נראה בהמשך. אחר כך, אחרי שתופיע דעת שמואל, יופיע דעת רב, תופיע דעת רב. אחר כך יעבירו החתומה, ויהיו כל היהודים של הנביאים. כדי שתראו שהרמב"ם פסק את זה להלכה, נחזור רגע אחורה, עמוד 82, קטע שני מלמטה. מסכת ברכות, אמר שמואל, כך נאמר בגמרא, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. והרמב"ם פסק בהלכות מלכים, אמרו חכמים, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, וכן בהלכות תשובה כתב, אבל ימות המשיח הוא העולם שלנו, ועולם כמנהגו נוהג, אז מה יהיה ההבדל? אלא שהמלכות תחזור לישראל. לא כתוב שהיא תהיה דתית, לא כתוב שהיא תהיה רוחנית, דרך אגב אני מזכיר לכולנו. הרמב"ם אומר, למה חוגים את חג החנוכה? כי חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה, יפה. מי היו המלכים שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה? מי היו המלכים האלה? מה? הם היו? לא, הם לא היו המלכים, הם נלחמו במלחמה, אבל מי היו המלכים? מי מינה את את המלכים אז? מי? הרומאים. זאת אומרת, המלכים שעליהם אנחנו חוגגים, שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, המלכים האלה הם לא היו בינינו צדיקים גדולים. בינינו אף אחד לא שומע. גם כהנים גדולים היו כל מיני מינויים. כידוע. זאת אומרת, המאתיים שנה שחזרה המלכות לישראל, שאומר הרמב"ם, זה חוגים חנוכה, זה לא היה, היה, היה מבחינה רוחנית. אני אומר זה בעדינות רבה, כן? אבל חזרה המלכות לישראל. המלכות הפך למינות, זה כבר ראינו. אז עולם כמנהגו נוהג, אומר הרמב"ם. אלא שהמלכות תחזור לישראל, וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין עולם הזה וכו'. מי אמר את זה? שמואל. אני רוצה רגע להדגיש את זה נקודה, שאני לא בטוח שמהלך השנים ככה בבניין אמונה הדגשנו את הנקודה הזאת, אבל אולי כדי להדגיש אותה, ואני רוצה לעשות ברשותכם איזשהם סוגריים כמה דקות, אבל סוגריים מאוד מאוד יסודיות, אפילו הייתי אומר זה לא כך סוגריים. כשאנחנו מדברים על המושג משיח, פגשנו כל מיני ביטויים שקשורים למשיח. למשל, ביטוי אחד בגמרא בסנהדרין, שהעולם הזה הוא בין שית אלפי שני. שית אלפי שני אבי אלמה. 6,000 שנה אבי העולם. מחלק את הגמרא כידוע, 6,000 שנה לשלוש קבוצות. 2,000, 2,000, 2,000. 2,000 ראשונים, 2,000 שנות תוהו. 2,000 שניים, 2,000 שנות תורה. 2,000 אחרונים, 2,000 שנות משיח. אם כן, ביטוי ראשון שפגשנו, שנות משיח. מתי הם התחילו? בשנת 4,000 לבריאת העולם. מה נפקא מינה לזה? אומר המהר"ל, כך אומר המהר"ל, אני מצטט, גם אם יהיו ישראל צדיקים גמורים, היות והעולם לא הכשיר את עצמו עד שיעברו 4,000 שנה, אז גם אם יהיו ישראל צדיקים גמורים לפני שנת 4,000, שנת 3,900 ישראל צדיקים גמורים. יבוא משיח, יתוקן העולם, אומר המהר"ל, לא. למה? כי העולם צריך לעבור הכנה והכשרה, כדי שכשיופיע המשיח יהיה לו כלי לקבל אותו. לכן קודם כל הגדרה ראשונה במושג משיח, 2000 שנות משיח. מתי הם התחילו? הם התחילו בשנת 4000 לבריאת העולם. כמו שכבר הזכרנו באחד השיעורים, רק עוד כמה דקות ברשותך. כמו שהזכרנו באחד השיעורים שרבי יהושע בן לוי, שהולך ברחוב ופוגש את אליהו הנביא ושואל מתי כתמר, מתי יבוא אדוננו המשיח, והוא אומר לו, הוא נמצא במירון אצל רשב"י, לך תשאל אותו, אז שאלנו למה רבי יהושע בן לוי דווקא הוא זה שהתעורר? תשובה, כי רבי יהושע בן לוי חי בשנת 4000. אז הוא יודע שעכשיו כבר יש פוטנציאל משיח. אז הוא שואל, מתי כתמר? אבל בשנת 3999, גם עם צדיקים, גם עם ישראל צדיקים גמורים, אין סיכוי שיבוא המשיח. אז קודם כל ביטוי ראשון נקרא 2000 שנות משיח. מתי הם התחילו? הם התחילו בשנת 4000 לבריאת העולם. יפה. בתוך 2000 שנות משיח, יש גדר שני, שזה הגמרא פה, נקרא ימות המשיח. אמר שמואל, אין בן העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכות בלבד. בתוך 2000 שנות משיח, יש תקופה שנקראת ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? לפי שמואל, פסק רמב"ם להלכה כמותו, כפי שראינו וכל המפרשים פה. ונסתפק רגע ברמב"ם. ימות המשיח זו אותה התקופה שתחזור מלכות לישראל. האם הקריטריון של המלכות הוא קריטריון דתי? הרמב״ם לא מזכיר את זה. שמואל לא מזכיר את זה. אדרבה, שמואל חולק על רב בזה. האם הגאולה תלויה בתשובה רבי אלעזר ורבי יהושע? לא תלויה בתשובה, כדעת רבי יהושע. אלא ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, כל מה שדיברנו פה. אם כן, ימות המשיח מתחילים כשקמה מדינת ישראל. אז אם ישאל אותנו אדם, איפה אתה חי בעולם הזה? מה נענה לו? לא. אני חי בימות המשיח. איך אתה יודע? אני יודע. כי? אין בין המזה מות המשיח השעבוד מלכות בלבד. ויות ומדינת ישראל קמה וגם ניצבה. איננו מכריזים בזאת. על הקמה המדינה היהודית עם מדינת ישראל. אז אנחנו כבר בימות המשיח. יפה. בתוך ימות המשיח יש מושג שנקרא אי כבטא דמשיחא. או אי כבא דמשיחא. מה זה אי כבא מלשון? עקב. יפה. מה קשה בביטוי הזה? ארז. אי כבטא דמשיחא זה לפני שהמשיח בא או אחרי? לפני. ידעתי שהוא יפול במוקש. לפני. מצחוק. לפני. אומר. נדב, אבל יש עקבות? ארז, אתה לא הלכת פה. יהיו עקבות? לא. הלכת פה. יהיו עקבות? כן. אז מה זה יכולות להיות עקבות? אחרי שהלכת. אז מה זה עקבא דמשיחא? שהמשיח הלך. רגע, מה זה המשיח? המשיח זה בן אדם? המשיח זה תקופה? המשיח זה רעיון? אומרת המשנה בסוטה, גמרא בסנהדרין, מה שלמדנו. עכשיו צריכים גשש יהודי כדי לזהות שהעקבות האלה זה עקבות של משיח, ולא עקבות של מעשה שטן, למשל. אז באי כבא דמשיחא, אתה רוצה לזהות עקבות משיח, כלומר, התקופה המשיחית כבר פה, המשיח כבן אדם, כפוטנציאל נגיע לעבוד מעט, הוא כבר פה. אנחנו ב2000 שנות משיח, אנחנו כבר בימות המשיח, עכשיו זה כבר אי כבא דמשיחא. אתה רוצה בבקשה לזהות את העקבות שזה עקבות של משיח ולא של ברווז? באי כבא דמשיחא, חוצפה יסגה, אגפת תיתן פריה, וכולי, כל מה שלמדנו פה. אז המשנה בסוטה והגמרא פרק חלק בסנהדרין, בעצם גשש יהודי, יהדותי, כדי לזהות שהעקבות שאנחנו רואים הם עקבות של משיח. אבל מי שאין לו, הוא לא למד בפקולטה לגששות, כלומר הוא לא למד בין הנמונה, כלומר הוא לא למד במכון מאיר, אז הוא רואה חוצפה יסגה, הוא רואה פני הדור כפני הכלב, הוא רואה חוכמת סופרים תשרח, הוא רואה המלכות ההפך למינות בדבת יהיה לזנות. מה הוא אומר? זה לא משיח, זה ברווז, צולע. במקרה הטוב, במקרה הרע, מעשה שטן. נכון, הוא לא למד בבית ספר לגששים. מה אפשר לעשות? אז אם כן, יש 2000 ימות משיח, סליחה, 2000 שנות משיח. יש ימות המשיח שקו פרשת המים הוא הקמת מדינת ישראל, שיעבוד מלכויות, הסרת השיעבוד. יש אי כבטא דמשיחא, יש עקבות של המשיח. יש חבלי משיח, חבלי משיח כנראה זה קצת יותר מתקדם, כי זה כבר חבלי מלשון חבל, כמו שאמרנו, זרע בהמה מצד אחד, זרע אדם מצד שני, וכל אחד לחוד, ושלמות הצורה מוכחת לברא, וכל מה שדיברנו פה. או חבלי, אפשר לומר לפי מה שראינו, חבלי לידה, שזה רגע לפני הלידה. אני מדלק טיפה, בסוף התהליך הזה של 2000 שנות משיח, וימות המשיח, ואי כבד המשיח, וחבלי משיח, בסוף כל התהליך הזה יגיע אדם, שיקרא ראש הממשלה, ושמו המלך המשיח, מזרע בית דוד, והוא יסיים את המלאכה, כמו שאומר הרמב"ם, בסוף הלכות מלכים. כמו שאמר יונתן בן עוזיאל, הוא יקבץ את נתחי ישראל. אז יופיע התיקון הרוחני השלם על ידי המלך המשיח. אבל אם אני חושב שכשאני אומר את המילה משיח, אז אני מצר לעצמי איזה אדם זקן עם איזה שרות לבנות שרוכב על איזה חמור, ועד שהוא לא מגיע לחמור האומלל הזה, אז אני יושב בשב ואל תעשה בטורונטו, כדוגמה, אז אני לא מבין כלום. כי יש 2,000 שנות משיח, ויש ימות המשיח, ועיקב עד המשיחה, וחבלי משיח, ובכל זה כמו שראינו אנחנו צריכים להיות שותפים באיזושהי מידה, כמה שניתן. בסוף יופיע אדם שנקרא המלך המשיח. אז הייתי אומר, במושגים הממשיים, פגשנו לפחות 5 מושגים מרכזיים. שנות משיח, ימות משיח, עקבת המשיחה, חבלי משיח, המלך המשיח. לפחות 5. יש עוד. במושגים הרוחניים, פגשנו עוד כמה ביטויים. למשל, כוח משיח, אורו של משיח, איכלו של משיח, וכולי, זה הדרך. לכן המלך המשיח יעשה את המכה בפטיש. הוא יסיים את המלאכה בסוף, הוא יקבץ נתחי ישראל. הוא התיקון הרוחני, זה דעת רב. אז אם נחזור אלינו, סגרתי את הסוגריים. רב דיבר, אפשר לומר, על המלך המשיח. ושמואל דיבר על ימות המשיח. ולא חלק זה, זה אומר רבי נתן לפשיץ, מה אתה רוצה? זה שלב ראשון, זה שלב שני. אומר בפירוש את יוסף, שתי ברכות לקיבוץ גלויות, ברור, זה קיבוץ גלויות לאומי חילוני, וזה קיבוץ גלויות על ידי המשיח, דתי רוחני אלוהי. אומר בעל ישמח משה, מה אתה רוצה? זה יעקב וזה ישראל. אומר המהר"ל שלמדנו אותו כבר לא יודע כמה פעמים בעמוד 83, המלכות הקדושה תצמח מתוך מלכות בלתי קדושה. אומר חזקאל הנביא, שלב ראשון קיבוץ גלויות של הגוף, אחרי זה קיבוץ גלויות של הרוח. אומרת התורה, שלב ראשון עד, שלב שני אל. חבר'ה, הכל הולך לאותו כיוון. ושוב אני חוזר, אם ניקח את זרע הבהמה, זרע האדם, וכל מה שלמדנו, מבחינת התובנה שבסוגיה הזאת, אז זה לא יכול להיות אחרת. זה לא שיש לנו 20 מקורות שעכשיו זה גאולה. זה לא הנקודה. המקורות האלה הם מקורות, אבל צריך להבין את התוכן שלהם, את המהות שלהם, למה זה צריך להיות ככה. זה כל הסוגיה שגזור והדבק של זרע בהמה, זרע אדם. כי שלמות הצורה מוכחת להיברר. ודווקא טיפוסים אליהם משפיעים אלו על אלו. ואחד ועוד אחד שווה אחד. כן. הלכות גששים. אל תדאג, המלך המשיח הוא מזרע בית דוד. כלומר, זה חייב להיות משבט יהודה. לפני המלך המשיח הגיע אליהו הנביא שגלה ללאומי מאיזה שבט. אז מה אתה דואג? אליהו הנביא והמשיח יעשו את העבודה. עד שיבוא, אנחנו צריכים לעשות את העבודה, ועד שיבוא, תסתכל רגע, טוב מאוד, רגע, טוב מאוד, שנייה אחת, תסתכלו רגע בעמוד 82. הנה, אני פשוט קורא. אני קורא. תראו רגע עמוד 82. סוף ספר מלאכי, או לקראת סוף פרק ג', עמוד 82. ספר מלאכי, סך הכל 3 פרקים. החתימה של הנבואה, הנה אנוכי שולח לכם וכו'. בסדר? בפסוק ראשון פרק ג', שהוא הפרק האחרון בספר מלאכי, אומר מלאכי הנביא ככה, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים, מלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות. ארז, כמה דמויות מוזכרות כאן בפסוק? הראשון, בוא נלך ביחד, מלאכי. השני, האדון. השלישי, מלאך הברית. בסדר? אז אם כן, יש כאן מלאכי, האדון ומלאך הברית. יפה. אומר המצודה דוד במקום, האדון הוא מלך המשיח. מצוין. ומלאך הברית הוא אליהו הנביא. ברור. אז זה מזכיר לנו את יונתן בן עוזיאל, שהם יעשו עם אין הידחך, שלפי מה שאנחנו לומדים היום, זה השלב הרוחני של הגאולה, זה שלב ב', זה סוף התהליך הזה. יפה. אז הבנתי מי זה האדון, הבנתי מי זה מלאך הברית. אבל מי זה המלאכי הזה שתפקידו לפנות את הדרך כדי שהאדון ומלאך הברית יוכלו להופיע פתאום? אני רוצה רגע לדייק. חז"ל אמרו בגמרא, 3 דברים באים בסך הדעת. משיח, מציאה והקרב. נכון? ידוע מהרש"א סוגריים, ידוע מהרש"א שבעצם אין סתירה בין משיח, מציאה והקרב. אלא המשיח הוא הנושא פה. השאלה אם הוא יבוא זכו, יהיה כמו מציאה. לא זכו, יהיה כמו הקרב. סגור סוגריים. אז זכו או לא זכו? אבל בכל אופן, יש כאלה שרוצים לומר, משיח בא בסך הדעת. אז אם משיח בא בסך הדעת, אז הוא בא פתאום. אז ללא הכנה שלנו, ללא התאמצות, ללא השתדלות, אז אין לנו מה לעשות, נשב רגל על רגל, כמו שאמרנו מקודם, טורונטו, יבוא משיח ופתאום. כמו שחזן אמרו, משיח בא בסך הדעת. כבודו, משיח בא בסך הדעת, זה החלק השני בפסוק. החלק השני בפסוק הוא פתאום יבוא אליך לא. אבל לפני הפתאומיות הזאת, ריבונו של עולם, יש מלאכי שהקדוש ברוך הוא שולח אותו והוא צריך לפנות את הדרך כדי שיופיע הפתאום הזה. הפתאום הזה הוא לא פתאום משום מקום, הוא פתאום אחרי שמישהו הכין פה את התשתית. מי זה המלאכי הזה? אומר רבי עזרא במקום, ייתכן להיותו משיח בן יוסף. שתכף נפתח את כל הסוגיה של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף קרי, הופעת הציונות בלבושיה החומריים החילוניים, כלומר כל בניין האומה ברבדים החומריים שלה. גם אם אין איזה כותרת של כיפה וזקן. אבל הוא יוסף הצדיק מתחילתו עד סופו. אז יוסף כלפי חוץ הוא נראה מסלסל בשערו, כלפי חוץ הוא נראה משנה למלך מצרים, כלפי חוץ הוא נראה שר הכלכלה, משנה למלך מצרים, מכולי, זה כלפי חוץ. אבל אנחנו יודעים שיוסף בפנימיותו הוא יוסף הצדיק. הוא מידת היסוד, מתחילתו ועד סופו. אז יוסף ביסודו הוא הגרעין הפנימי. בהופעתו הוא נראה ככל הגויים חס ושלום. זה יוסף, זה הסוד של יוסף. דרך אגב, כמו שהזכרנו פעם באחד השיעורים, שהאדם היחידי בתנך שאין לו שם, זה יוסף. שעל שם מי הוא נקרא יוסף? על שם בנימין שבוע אחר כך. יוסף השם לי בן אחר, אמרה עם ערכי. אם כן, יוסף יודע שהוא סך הכל הכנה לשלב הבא. אז משיח בן יוסף יודע שהוא הכנה למשיח בן דוד. יש איזושהי תוספת שצריכה להופיע מכוחו ועל גביו. אבל הוא מוכן להיות זה ששוכב על הגדר בשלב הראשון. זה משיח בן יוסף. אומר בעלי ובני שמחה, מה זה ייתכן להיות משיח בן יוסף הזה? היינו, אחר שכבר הכינו ופינו הדרך לפני השם, היינו בהכנות מוקדמות לאט לאט, כל הסוגיה של קימה קימה, כל הסוגיה של זרע בהמה, כל מה שדיברנו פה כל הזמן. אז אחרי שתהיה ההכנה המוקדמת הזאת לאט לאט, להכין את העולם עד זה, לבוא לארצנו ולשכללה ולכוננה עליון, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, ביסוסה של המדינה, בכל הרבדים, הפוליטיים, הצבאיים, הביטחוניים, הטכנולוגיים וכו' וכו'. וחלק מהקימה הזה נראה בהמשך, זה רישיון אומות העולם. יש אומות העולם יסכימו עם זה. נראה בהמשך. ויתנו לנו חירות להיות ברשות עצמנו בארצנו. רישיון אומות העולם נראה בהמשך פרקון שלם על זה. אז זה כל זה נקרא משיח בן יוסף. אז אחר שכבר היה לנו בזה הכנה לגאולה, כי הכינו בזה את העולם, את האנושות, בזה שיתנו רישיון, את עצמנו, בזה שבנינו זרע בהמה, הכנו את הקומה הראשונה, את כל התשתית וכו', אז יגלה האדון המשיח, ויבוא האדון אשר אנו מבקשים. ואם לא נכין לו את הדרך, אז לא אומר שלא. אבל כנראה זה יותר מסובך. אנחנו עכשיו בשלב של משיח בן יוסף. אין תשובה בעם ישראל. משיח בן יוסף זה הבניין החומרי של האומה. אין קדושה בעם ישראל. אין מכון מאיר בעולם. אין מניין בכנסת לתפילת מנחה. הרוב. אז זה לא רק משיח בן יוסף. אתה אומר ככה, עוד לא סיימנו לבנות את הגליל ואת הנגב. יש עוד מה לעשות. כן, צהל עוד צריך קצת להתחמש, והכלכלה עוד צריך קצת להתחזק. בסדר גמור. אז ברור שאנחנו, הייתי אומר ככה, המוטו המרכזי של הגאולה בשלב הזה, זה משיח בן יוסף. עובדה שהחזון של בן גוריון עוד לא התממש, הנגב לא מיושב כולו. בסדר. מצד שני, זה לא משעה 8-9 משיח בן יוסף, מ-9 עד 10 משיח בן דוד, צלמת להתראות, ציינו את העולם, יאללה טוב, עבור, עולם חדש. לא. זה, יש חפיפות. זה קצת יותר מורכב מזה. כלומר, בתוך משיח בן יוסף, יהיו, נקרא לזה, התעוררויות, נקרא לזה, התנוצצויות, או זאת מילה יותר טובה, של משיח בן דוד. זה לא שחור לבן, מ-8-9 משיח בן יוסף, 9-10 משיח בן דוד. זה לא עובד כך. ברור שמרכז הכובד של התקופה שלנו, זה בניין האומה, כלומר, קודם הוא חזרתה לארצה, קיבוץ גלויות, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, וכל מה שהוא, הקמת המדינה, ביסוס המדינה, וכל מה שזה אומר. ברובד הלאומי, החומרי, לאט לאט מכוח זה, יתחיל לצמוח משיח בן דוד בתוך משיח בן יוסף. עד שבסופו של דבר שני העצים יתאחדו. כן, גיל, בבקשה. שאלה טובה, לא נפתח את זה עכשיו, לכן יש באמת מדרש באיכה שרבי עקיבא חשב שבר כוכבא הוא המשיח, נכון? אז אחד החכמים אמר לו, זוכר את שמו, אמר לו, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ואין בן דוד בה. זאת אומרת, גם אם יגדלו לך קוצים אלה לחיים, מרוב הגיל שלך, כן? המשיח לא יכול להגיע, כי עוד לא הגיע שנת 4000. לגבי חזקיהו, זה ראוי היה. כלומר, הייתי אומר ככה, בכאילו. כלומר, שם הגמרא בא ללמד אותנו שאחת התכונות הנדרשות למלך המשיח זה שידע לומר שירה על מפלת אויב, וזאת עוד סוגיה שדיברנו עליה פעם. אבל זה לא באמת שחזקיהו יכול להיות משיח, זה היה לפני 4000, ברור שלא. מהר"ל מפורש, מה אני אעשה? אני לא חולק על המהר"ל. אפילו ישראל צדיקים גמורים. דרך אגב, זה פשט הסוגיה, 2000 שנות משיח. דרך אגב, אולי, אני מציע רגע, כמה דקות להתעכב על החלוקה המשולשת עוד 2000-2000-2000. בסדר? וגם פה יש המון המון מה להעמיק, אבל איזו התחלה של משהו לפחות. למה המשיח נקרא משיח? איזה שם זה משיח? מה? כי הוא נמשך בשמן המשחה. So what? מה זה מעניין אותי? אז הוא נמשך בשמן המשחה, אז מה? אם הוא יאכל בבוקר פרילי, אז מה? אלא הוא נמשך בשמן, המשחה. יש לשמן כמה תכונות. מה אחת התכונות של השמן? צף. תכונה שנייה? הוא לא? אין לי כוח לשיעור כימי עכשיו. לא מתערבב עם המים. אוקיי, תכונה שלישית? זה צף, זאת אותה תכונה, כן? עומד בפני עצמו. בסדר, תכונה שנייה. זה מה שהם אמרו. בוא נסכם, שתי אותיות. צף, צדי, פי. איך? דליק. טוב, הלאה. עושה את האור חלק. מה ההבדל אם אני מכניס את היד שלי למים ומוציא, או מכניס את היד שלי לשמן ומוציא? המים מתאדים. והשמן? מילה אחת. נדבק, מילה יותר נכונה בעברית, נספג. זאת אומרת, בואו נעשה עכשיו קצת ברוורס. 2000 ראשונים, 2000 תוהו. מה זה תוהו? והארץ הייתה תוהו ובוהו. דרך אגב, התוהו הזה 2000 שנה, זה מאדם עד אברהם בגיל 52. 10 דורות מאדם עד נוח, פלוס מינוס 1600. עוד 10 דורות מנוח עד אברהם, פלוס מינוס 1600-2000. אברהם אבינו נולד ב-1948. התחילו שתי קהילותיו, אומרת הגמרא, לעשות לו כשני רבנים, והיו מלמדות אותו תורה בגיל 52. אם כן, בשנת 2000 בדיוק לבריאת העולם, שאברהם אבינו היה בן 52, התחילו 2000 שנות תורה, ששתי קהילותיו של אברהם נעשו כשני רבנים, צריך להבין מה זה אומר. בכל אופן, 2000 ראשונים, 2000 תוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו? תף, וו, היי, וו. מה זה אומר? כשאני אומר, אני תוהה. תף, וו, היי. א' או ה'? ה', תוהה. מה זה אומר? לא תוהה בתת ועין, תוהה בתף והי. מה? חושב, מערער. לא יודע לאן הולך. בוא נגיד מילה אחת, אתם אומרים מצוין. ספק, מצוין, ספק. זאת אומרת, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אומר הרמב"ן, שאם היה אדם בעולם, בשלב הזה שהארץ הייתה תוהו ובוהו, הרי הוא לא היה עד היום השישי, אבל הוא היה אדם, הוא היה מסתכל על הבוהו, מה זה בוהו? תוהו ובוהו, מה זה בוהו? בוהו, אומר רמב"ן, מחולק לשתי מילים. בוהו. כלומר, מה שיש בו. בוהו, כמו בהמה, במה, כן? אז בוהו זה מה שיש בו. אז אם אדם הראשונה מסתכל על העולם, בשלב שהוא היה תוהו ובוהו, אומר רמב"ן, הוא היה תוהה על בוהו שבא. הוא לא היה מבין מה הוא רואה. ברור, כי אף בריאה עוד לא הגיע לגמר מלאכה. היה פה איזה ערבוביה שלמה. לא היה עדיין את הלמינו. בלשון הרב הירש. בסדר? אז 2000 שנות תוהו, אני אומר את זה בכותרת מאוד ראשית, יש הרבה מה להעמיק בזה, זה 2000 שנות ספק. נקרא לזה 2000 שנות סימן שאלה. 20 דורות מאדם עד נוח, ומאחרי זה מנוח עד אברהם, העולם הלך והידרדר. ולו רק אם נזכר בדור אנוש, דור שלישי, שלפי חז"ל, באוקיינוס ושטף את הארץ, אחרי זה דור עשירי בא הבול והרס את העולם, ואחרי זה דור 19, תרח, אבי אברהם, עובדי עבודה זרה וכו'. בקיצור, עד הדור ה-20, עד אברהם אבינו, העולם תוהה בתף ובאי, ותועה בתת ובאי. אז נגיד במשפט אחד או במילה אחת, 2000 שנה, סימן שאלה. מה זה העולם הזה? מה עניינו? מה תפקידי כבן אדם פה בכלל? יפה. אחרי 2000 סימן שאלה, 2000 תוהו, קיבלנו 2000 תורה. מה זה תורה? אם תוהו זה סימן שאלה, אז תורה זה? סימן קריאה. הייתה קושייה, יש שאלה, עכשיו בתשובה. מה התוכן של העולם? תורה. כמובן שיכולה להופיע דרך עם ישראל וכו' וכו'. יפה. אז לא הבנתי אם ככה כלום. תוהו סימן שאלה, תורה סימן קריאה. שאלה ותשובה. נו, אז אם ככה, למה צריך 2000 שנות משיח? הייתה קושייה, יש תירוץ, סלמת, אפשר ללכת. למה צריך 2000 שנות משיח? אלא אמרנו מקודם, משיח מלשון משיכה. במה הוא נמשך? בשמן. אחת התכונות של השמן, שהוא נספג. אז אם כן, מה המטרה של 2000 שנות משיח? הספגה. במילה המודרנית של היום אומרים, הפנמה. זאת אומרת, לא מספיק שהגעתי למכון מאיר ויש לי קושיות, ונכנסתי לשיעור בכיתה ויש לי עכשיו תשובות, אני צריך לחלחל את זה בתוכי, להפנים את זה בתוכי, אני צריך לספוג את זה. אז 2000 שנות משיח הם 2000 שנות ספיגה, 2000 שנות הפנמה. אז ריבונו של עולם, אז לפני שנת 4000, סגרתי סוגריים, אז לפני שנת 4000 לא יכול להופיע משיח, כי אין קושייה ותירוץ, מה יש לספוג? עוד אין לנו תורה. 2000 של התורה עוד לא סיימו את תפקידם, התשובה עוד לא הופיעה במלואה. אז איך אני יכול להספיק בתוכי, מלשון ספיגה, חלקיות של תשובה? יוצא לפי זה שכל 2000 שנה שלנו, זה, העניין זה לא התשובות לשאלות. העניין זה ההפנמה, העניין זה החיים. ואתם הדבקים בהשם לא חיים, חיים כולכם היום. כי חיינו ויוחמנו. תורה כבר קיבלנו, בשנת 4000 זה נחתם. עכשיו אנחנו צריכים לספוג את כל זה. להפנים את כל זה. עכשיו, בתהליך ההספגה הזה, יש 2000 שנות משיח, יש ימות משיח, יש עקב הדה משיחה, חבלי משיח, המלך המשיח. המלך המשיח הוא המכה בפטיש של ההספגה הזאת. אם יש מילה כזאת בעברית. והתפקיד שלנו זה להספיק בתוכנו כמה שניתן, לפי הסדר. אז ברור, עקיבא יעלו הסבים בלחייך, ואין בן דוד בא. איך בן דוד יכול לבוא, שתפקידו זה להספיג, להפנים, להשריש, לחלחל, לפעפע, כשעדיין לא סיימנו את מה שצריך לפעפע. אנחנו עוד לא יודעים מה צריך לפעפע. התורה עוד לא נחתמה. כי יש עוד נגיד 3,700, עוד 300 שנה של תורה חסרה. אז מה יש להפנים פה? טוב, כיוון אחד, יש הרבה הרבה מה לדבר על הסוגיות האלה. כן. עוד פעם, צריך להבין, כשחזל אמרו, הם אמרו שהייתה לו תכונה של משיח.
לא, הבנתי, אבל אז הבעיה שזה, הרי רבי עקיבא אמר על בנק קורא, גם היה בדיוק לפני התקופה.
קצת. לכן אמרו לו, יעלו עשבים בלחייך. עוד לא.
הוא דווקא פעל, רבי עקיבא...
עוד לא, עוד לא.
זה אומר שגם זה...
עוד לא, עוד קצת, עוד קצת. תראו את המהר"ל בחידושי האגדות על 2000 שנות משיח, ששם הוא אומר, חלק ג' בחידושי האגדות למסכת סנהדרין, שאפילו יהיו ישראל צדיקים גמורים. אם מישהו יביא פה חידושי האגדות ג', נוכל אולי לקרוא את זה. אבל זה פשט הגמרא, לא צריך את המהר"ל בשביל זה. זה יש כאן מהר"ל?
תפארת
ישראל, נצח ישראל.
תפארת
ישראל, גבורות השם.
מי תראות עולם? אם מישהו יביא... חידושי אגדות
ג' סליחה? נכון, כי העולם צריך לעבור הכשרה כדי לקבל משיח, אלא שחטא העגל וחטא המרגלים זה רק הוכחה שהעולם עוד לא עבר את ההכשרה הזאת. חבר'ה, אני רוצה רגע לענות למה שארז אומר. אז ארז אומר, שנייה, רגע, אז ארז אומר, גם אם לא היה חטא העגל וחטא המרגלים, לא היה במשיח, אני אומר לך הפוך על הפוך, היה חטא העגל וחטא המרגלים, כי עוד לא עברנו את התהליך שצריך לעבור. ברור? אין תיאוריה. לא, אין תיאוריה. זה כמו שאתה אומר, אני מצפה מילד בן 4 להתנהג כמו ילד בן 20, כמו בחור בן 24. לא. ילד בן 4, הוא מתנהג כמו ילד בן 4.
אז איפה הבחירה שלהם, כמו שאתה אומר?
מה, אצל ילד בן 4?
לא, אין להם בחירה לא לעשות
בחטא הזה? באופן מסוים, או שכן או שלא. כשאנחנו יצאנו ממצרים, היינו תינוקות. תינוקות שצריכים להתבגר.
אתה אומר שחטא
הזה הכרח המציאות? ברור. כל חטא שעברנו במדבר הוא הכרח אם הוא קרה, כזה בחור רצה שיקרה. זה לא סותר את האחריות על הבחירה החופשית? בסדר. הוא ידע, עוד פעם, אני רוצה לענות תשובה עקרונית לכל השאלות האלה. כל הביטויים בחז"ל שמצאנו על אפשרויות משיח לפני שנת 4000, זה בכאילו. זאת אומרת שיש כאן איזושהי תכונה משיחית שהתגלתה פה. רבי עקיבא ראה בבר כוכבא איזושהי תכונה משיחית פוטנציאלית, לאו דווקא בפועל הוא יהיה המשיח. או למשל, כשחזקיהו היה צריך לעשות משיח ולא נעשה, יש כאן איזו בעיה עקרונית, אם אפשר לומר, בתפיסה או בהתנהגות של חזקיהו, שצריכה ללמד אותנו לדורות איך לא יכול להופיע משיח. אם אתה לא אומר שירה על מפלת אויב, אתה לא יכול להיות משיח. זה לא בפועל שחזקיהו יכול משיח או בר כוכבא, אלא הרעיון, יש כאן איזו תכונה משיחית שהייתה פוטנציאל אצל בר כוכבא והייתה חסרה אצל חזקיהו. מי? זה הכנה, זה חלק מההכנה, זה חלק מהתהליך שצריך לעבור. הלכו לייצר את המהר"ל. הביאו את המהר"ל. איפה זה בגמרא? צדי ב' או צדי ז'? צדי ב' או צדי ז', איפה זה? שיט אלפי שניה ועלמה. אם לא תענו לי, אני אצטרך לדפדף. תמתינו איזה שנייה, ננסה למצוא את זה. מישהו יכול למצוא את זה אולי רגע? שיט, איך? זהו, אני מחפש, אני לא מוצא. רגע. אני עכשיו בצד דיזיין, אבל אני לא מוצא. שנייה אחת. הנה. תנא דבליהו, 6,000 שנה ועלמה. 2,000 תור, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. ימות המשיח כאן הכוונה שנות המשיח, כי ימות המשיח לפי שמואל, כמו שהסברנו. אני מקווה שזה פה. שנייה אחת. הנה, אני קורא. לא דייקתי עד הסוף, טוב שפתחנו. ומה שאמר 4,000 תורה, אינו רוצה לומר חד ושלום שאחר 4,000 לא יהיה עוד תורה, אלא רוצה לומר כל אלו 4,000 הם ראויים לתורה. ואילו לא הקדים משה רבנו עליו השלום מקבלת התורה, אפשר שתינתן באלו 4,000 שנה על ידי אחר. כלומר, זה לא היה בשנת 2048, יכול להיות בשנת 3,999. אבל קודם זה, או אחר זה, לא היה אפשר בקבלת התורה אפילו על ידי משה. רק בתוך ה-2,000 האלה. טוב, אני מדלג אלינו. וכן 4,000 ימי המשיח מיוחדים למשיח. אבל קודם לכן, אי אפשר לבוא בשום אופן בכל תשובה ומעשה טוב בעולם. איזה מעשה שלא נעשה, איזה תשובה שלא נעשה, לא יכול להופיע המשיח. רק באלו בית אלפים אחרונים הם ימי משיח, שהזמן האחרון הוא מיוחד אל ביאת משיח. ובתוך אלו בית אלפים שנה זמן, הכשר לזה, ובתוך אלו בית אלפים שנה, זמן הכשר לזה, יבוא המשיח. כאן משפט ששכחתי טוב שפתחתי. ומכל מקום, אפשר, וזה עוד אולי הסבר, אפשר שיבוא על ידי רחמים בכל בית אלפים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברחמיו יכול להביא משיח לפי זה, בכל דור ודור, כולל לפני 4,000. אבל מה שתלוי בנו בתשובה ומעשים טובים, אבל קודם לכן אי אפשר לבוא בשום אופן בכל תשובה ומעשה טוב בעולם. כלומר, מבחינתנו, מתי אני צריך לחכות לו בכל יום שיבוא? משנת 4,000. אבל מבחינת הרחמים האלוקיים הגמורים, שאולי לזה רבי עקיבא התכוון, אולי לזה חזקיהו גם התכוון, אם זה ברחמים גמורים, זה תלוי בו, זה גם יכול להיות לפני 4,000. עוד משפט אחד, הנה יתבהר לך שהזמן אשר הוא מיוחד למשיח הוא באחרית הימים שהוא השלמת ימי העולם, ואם כן לא יקשה אם כל כך מעכבין עקבות משיח, שמפני שהזמן אשר ראוי לו הוא אחרית הזמן, והוא מיוחד אליו ודבר ביתו מה טוב, כי אחרית הזמן מיוחד לו. אז אני חוזר שוב מצידנו, כן, המילה מצידנו הייתה חסרה פה, עוד פעם משפט הזה, אבל קודם לכן, לפני 4,000, אי אפשר לבוא בשום אופן, בכל תשובה ומעשה טוב בעולם. אלא, מכל מקום אפשר שיבוא על ידי רחמים, בכל בית אלפים. רחמים. אבל מצידנו, לא. למה? כי אנחנו לא הוכשרנו. הייתי אומר ככה, בדרך הטבע, מצד סדר העולם, הייתי אומר, מצד רצון השם, שהוא מצפה במחאות, 4,000. זה, כן, זה כמו למשל ילד. הגוף שלו צריך להתחזק עד שהוא מתחיל ללכת. ילד בן חודשיים לא מסוגל להתחיל ללכת, הרגליים שלו לא מספיק חזקות להחזיק את הגוף. אז ברחמים הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס ולהוליך תינוק בן חודשיים. אבל מבחינת סדר הגידול הטבעי, הילד הזה צריך לגבש את גופו, לגבש את כוחותיו, רק אחרי זה בגיל נגיד שנה, שנה וחצי, אז הוא יתחיל ללכת. זה מהר"ל חשוב. אז 2,000 משיח. יישר כוח שהכרחתם אותי לפתוח, כי לא זכרתי שאפשר שיבוא על ידי רחמים בכל 4,000. זה חשוב. אבל מצידנו, רק 2,000 משיח. טוב, דרך אגב, מי צודק? לא, מי צודק בפועל? המשיח הגיע לפני שנת 4,000? לא. אז אמר על צודק בסוף, שורה האחרונה. בסדר? טוב, אנחנו נסתפק בזה להיום. מחר אנחנו פותחים את סוגיית משיח בן יוסף. יש לפנינו כאן כמה מקורות מדברי הגר"א. בעמוד 86 למטה, ופותחים את הסוגיה הזאת בכתבי הרב קוק, בעיקר במאמר המספד בירושלים, שבעזרת השם מקווה שתהיה סייעתא דשמיא, ונרוץ על זה מהר מאוד. כלומר, לא יודע אם מחר, אבל גג בעזרת השם ביום שלישי. התוכנית זה לסיים את הפרק הזה לגמרי ולהתחיל הלאה גאולה ותשובה. בסדר? שיעורי בית מעמוד 83 עד עמוד 87, כולל. חזק וברוך. דרך אגב, הספר הזה...